פרשת חוקת, פרשה לא פשוטה. חיל ורעדה מוחז אותנו כשאנחנו צריכים לבוא ולדבר כביכול. כביכול יש כאן איזה חטא של משה ואהרון, ואנחנו צריכים לדעת מי אנחנו, מה אנו, מה חיינו, שנוכל לבוא ולדבר על אנשים כאלה גדולים. באמת ראיתי, יש ספרים, שיחות הרב צבי יהודה זצ"ל. הרב צבי יהודה כל שבת היה דורש בישיבה, שיחות, מוצאי שבת, שיחות נפלאות בעניינים שונים. פתחתי ספר במדבר, פרשת חוקת. חיפשתי שם בשלוש השיחות שמופיעות שם, ולא מצאתי ולו דבר אחד שהרב צבי יהודה מדבר על חטאם של משה ואהרון. הוא לא מדבר על זה. למדתי מזה, כן, יותר ממה שכתוב כאן לא כתוב, ומה שלא כתוב, אפשר ללמוד לפעמים, כמה שהרב צבי יהודה, פשוט הוא לא רוצה לדבר, מה אנחנו נדבר? זה היה לימוד גדול, יש פה לימוד גדול, שהרב צבי יהודה בחר לא לדבר על חטאם של משה ואהרון. ובאמת אפשר, לא יודע, להיכשל בזה ולחשוב כל מיני מחשבות הנכונות, ולחשוב שכן, הם חטאו, אנחנו אם היינו שם, היינו מתנהגים אחרת, היינו מבינים ישר את דבר השם, ולא היינו מכים בסלע, וכל מיני דברים. אז לפעמים עדיף כאילו לא לדבר, לא? אז הרב צודה לא דיבר על זה. כאן. אבל, אז אחרי שאנחנו יודעים שיש כאלה שלא מדברים על זה, ולא דורשים בחטאים של גדולי עולם, רק אחרי זה אנחנו יכולים לבוא ונסות לראות במפרשים שכן דיברו, ובמלוא הזהירות להבין שזה לא מה שאנחנו חושבים. ככה הרב צבי יהודה היה אומר, פעם שאל אותו איזה ילד, ככה מובש, שאל אותו איזה ילד קטן, שאל אותו הרב, איך זה יכול להיות? אנחנו אומרים, אין כאלוקנו, אין כמלכנו, אין כמושיענו, אין, כן, אי אפשר בכלל. אחרי זה אנחנו אומרים, מי כאלוקנו? מה שייך עכשיו? אם אמרת אין כאלוקנו, אז מה שייך עכשיו לשאול, מי כאלוקנו? אז הרב צבי יהודה אמר, שרק אחרי שאנחנו יודעים שאין כאלוקנו, וזה בכלל לא בתפיסה, ואי אפשר להבין, ולא כלום, רק אחר כך אפשר לבוא מתוך העירה הזאת, ולהתחיל קצת להכיר ולדעת מי זה הקדוש ברוך הוא. כן, אז גם אני אומר כאן, אחרי שאמרנו שהרב צבי יהודה לא דיבר על זה, אנחנו קצת באים, כן, לדעת בחיל ורעדה. אז הבאתי כאן שלוש שיטות בעניין הזה של מי מריבה, ואני רוצה דווקא להתחיל בהסבר השני והשלישי. אם יהיה לנו זמן, אולי נחזור גם לראשון. אבל נעסוק כאן במקור של שיטת הרמב״ם, ואחרי זה בצד השני בשיטת אור החיים. הרמב״ם מופיע בשמונה פרקים, מדבר כן על בכלל מדבר על המידות שצריך הנביא בשביל שיזכה לנבואה. אומר הרמב״ם שהנביא צריך להיות נקי מכל, ככל שהוא יותר ויותר נקי ומתואר ממידות לא טובות, אז הוא זוכה לנבואה יותר גדולה. אבל הוא אומר שגם יכול להיות שיהיה בו איזושהי, כן, איזו מידה שהוא לא ניקה אותה עד הסוף. יכול להיות. ואז הוא מדבר, מביא כאן על משה רבנו. הוא מסביר מה היה חטאו של משה, שלכאורה בפסוקים, אנחנו רואים דברים מאוד חמורים. הקדוש ברוך הוא אומר על משה ואהרון דברים מאוד לא פשוטים. כאן בפסוקים אצלנו בפרשה. אחרי שהם יקו, ואומר השם משה ואהרון, יען לא האמנתם בי להקדישני לעיני כל העדה, לישראל, לכן לא תביאו את כל הקהל הזה לארץ שנתתי להם. ואחר כך בעוד כמה כמות יאסף אהרון, איפה זה שמת אהרון? שמת אהרון פנחס, כן, הנה, אומר, בפנחס השם אומר שאהרון צריך למות, הוא אומר כאן למשה, כאשר מריתם פי במדבר צין, מריתם פי, איזה אמרת השם עשו, מה זה לא האמינו בהשם, צריך להבין, ביטויים מאוד חריפים שיש כאן בפסוקים כלפי משה ואהרון, זה דבר שצריך להבין אותו. לכן, אומר כאן הרמב״ם, יש לכם פה מקור שש. ואתה יודע כי אדון הראשונים והאחרונים, משה רבנו, כבר אמר לו יתעלה, יען, לא האמנתם בי, וגם מקום אחר אמר על השם יריתם פי, ומקום אחר על אשר לא קידשתם. כל זה וחטאו עליו השלום היה כשנטע אל אחד משני הקצוות במעלה ממעלות המידות בי הסבלנות. זה הרמב״ם הזה הוא רמב״ם מפורסם שמופיע גם בהלכות יסודי התורה, שהרמב״ם אומר שאדם צריך בכל המידות ללכת בדרך האמצע. זה רמב״ם מפורסם, אמצע, אל תהיה כן מדי קמצן ואל תהיה מדי פזרן, אל תהיה מדי כעסן ואל תהיה מדי אדיש. הוא מדבר שם, מביא את כל המידות דרך האמצע. אז לכן הוא אומר כאן, על זה הוא אומר שפה משה במידה אחת נטע אל אחד מהקצוות במעלת המידות שיהיה סבלנות, והוא נטע אל הכעס, שזה ההפך מהסבלנות. באומרו שימון האמורים, כן? פתאום רואים פה איזה כעס של משה, צריך לבוא יותר מדינות, הלכת איתם 40 שנה במדבר, צריך לזכור מה שהיה כאן. אולי לא שמים לב, פרשת חוקת, לא שמים לב לדבר אחד מאוד, מאוד חשוב. פתאום קופצים הפרשה הזאת 40 שנה, 38 שנה. כן, יצאו ממצרים, הגיעו להר סיני, היו שם שנה שלמה. הלך את העגל, ועד שהתכפר, ועד שזה, באייר, שהשנה אחרי זה, התחילו ללכת לדרך. תמוז היה חטא המרגלים, בתשעה באב היה חטא המרגלים, אז עבר שנה וחצי מצאתם ממצרים. ואז נגזר על העם לא להיכנס לארץ 40 שנה. אז נשארו עוד 38 וחצי שנים, וביוד בניסן נכנסו לארץ ישראל. בשנת ה-40. אז יש כאן, תחילת הפרשה היא עדיין עוסקת בתחילת ה-40 שנה, קצת אחרי אחרי שהיה כאן קורח וכל הפרשיות האלה. ואז בפרק כ' כתוב, ויבואו בני ישראל כל הידם מדבר צין בחודש הראשון, בניסן, כן? וישב העם בקדש ותמת שם מרים. אז אומר רש"י, כל העדה, עדה שלמה, שכבר מתו מתי מדבר, ואלה פרשו לחיים. אז כל אלה שנגזר עליהם למות במדבר, כל ה-600,000 מתו. כל שנה בתשעה באב, הם היו נכנסים, חופרים לעצמם קברים, והולכים, שוכבים בקבר. אחרי איזה יום, הייתה יוצאת בת קול, והייתה אומרת, ייבדלו חיים מן המתים. ומי שקם קם, מי שקם לא קם. 15,000 היו נשארים. ככה היה. בשנה האחרונה, שנה האחרונה, רואים, יצא קומו, כולם קמים. אמרו, אולי תהיינו ביום. י' י' א', י' ב', י' ג', י' ד', כל יום עוד ניסו, אמרו, אולי איזה טעות פה. ותתוו, ט"ו באב, ראו את החמה, את הלבנה במילואה. אמרו, די, לא, כבר אי אפשר לטעות, זה כבר אמצע החודש. ועל זה חז"ל אומרים שבט"ו באב פסקו מתי מדבר מלמות. זה אחד הדברים ששמחים בט"ו באב. מה פסקו? פסקו מלמות. בשנה האחרונה. כלומר, ויתרו, היה בשנה, כאילו, היו צריכים גם למות למתו, כבר בשנה האחרונה ויתרו להם. כן. אז זה היה הסדר. אבל אני אומר, אז צריך לזכור שמשה הולך עם ישראל מדבר 40 שנה, אוטוטוט עומד להיכנס לארץ, ופתאום נעצר כל הדבר הזה. זה דבר מזעזע. זה לא, תגיד, נגזר עליו כבר בתחילה, שהיה במדבר, מילא. לא, הוא הלך כל הזמן בידיעה שהוא מכניס אותם לארץ. ועל זה עכשיו נגזר. צריך להבין מה היה כאן. אז אומר הרמב״ם, באומרו שימון האמורים, מקור שש רוח המת, דקדק השם עליו שיהיה איש כמוהו כועס בפני קהל ישראל, במקום שאין בו, רואי בו הכעס. וכגון זה בחוק האיש הוא חילול השם, שמעלתו, לעומת מעלתו של משה, זה חילול השם גדול. לפי שתנועותיו כולן ודיבוריו נלקחים למופת, ומקווים להגיע בהם להצלחת העולם הזה ועולם הבא, ואיך להם יוכל? כולם עומדים, מסתכלים עליך, כל דבר שאתה עושה, אתה דוגמה אישית, כן? אין דוגמה אישית כמו משה רבנו. כולם מסתכלים עליו, הוא אז רואים, אם הוא ככה מתנהג, מבינים שזה קרה כך ראוי. זה חילול השם גדול. ולעבור אל המתכונות רעות, חלילה. ואמנם אומרו בזה מריתם פי, כמו שנתבהר. וזה שאולי מדבר עם אנשים המוניים, ולא עם אנשים שאין להם מעלה, אתה מדבר פה עם אנשים מכובדים, אנשים מעולים, שחזל אמרו עליהם שהקטנה של משם היו כמו יחזקל, ראתה שבחה לים, מה שלא ראה יחזקל בן בוזי במראה הנבואה. אז אנשים מעולים, ככה אתה מדבר איתם? ככה אתה מתייחס לעם ישראל? וכל מה שיעשה או יאמר, יבחנו, הם בוחנים טוב מה שהוא עושה. עכשיו, תראו כאן יש תוספת. אז תשאלו כל אדם שקצת למד מה שיטת הרמב״ם במי מריבה, יגיד לכם שמשה כעס ולא היה ראוי לכעוס. זה נכון, הרמב״ם אמר את זה. אבל יש כאן עוד שורה ברמב״ם שאני חושב שהיא העיקר, לא כך שמים לב אליה. בואו תראו, שורה 11, מקור 6. וכאשר ראו שכעס, כן, כשבני ישראל ראו שמשה כעס, מה הם הבינו? הם אמרו שהוא עליו השלום אינו מי שיש לו פחיתות מדם. משה רבנו זה לא אחד שסתם כועס. ואם הוא כועס, ואלמלא ידע שהשם קצף עלינו בקשת המים, ושאנו יחסונו יתעלה, לא היה כועס. כלומר, בזה שמשה כעס, הבינו בני ישראל שמי הכועס כאן? הקדוש ברוך הוא כועס עלינו. כי מה, משה עושה סתם דברים שלא מדעתו, מדעת השם? מה, יש לו מידות חס וחלילה לא מתוקנות? לא יכול להיות. אם הוא כועס, סימן שהשם אמר לו לכעוס. סימן שהשם כועס עלינו. וזה היה אשר מריתם בי, לא האמנתם בי. לבוא ולהגיד, כן, לתת לעם ישראל הרגשה שהקדוש ברוך הוא כועס עליהם, כשהוא לא כועס עליהם, זה מרידה בהשם. זה כפירה בהשם. זה עכשיו מובן. ככה לא מובן. מה משה עשה? מה? הוא לא כעס עליהם הקדוש ברוך הוא. לא מצאנו, הוא אומר, הנה, ולא מצאנו בדברי השם יתעלה אליו, וזה העניין לא כעס ולא קצף, אלא אמר, קח את המטה, והשקטה את העדה ואת בעירם. הקדוש ברוך הוא אמר, תטפל בהם יפה. מה? 40 שנה הכרת אותם, אתה לא מכיר מי אתם, יש לך עסק? מה קרה למשה? אנחנו יכולים להבין מה קרה למשה, 40 שנה הלך איתם. נרגנים, מחלוקיסטים, קורח, מרגלים, מתעוננים. פעם ככה שמעתי מרבי יעקב לבנון. סטקיסטים, זכרנו את הדגה ואת הזה. מה, נו, אז מה אתם רוצים עם משה רבנו? שפתאום הוא עכשיו יחשוב איזה אימי יש לו פה, יודע כבר אם יש לו עסק, אז הוא, כן. לכן אמרתי, כשאנחנו מדברים על החצי משה, חלילה, צריכים להבין שאם אנחנו היינו שם, היינו מזמן אומרים, יודע, כמו שה, החליפים בו מה אחרת. מה היינו מזמן כבר? לא שאנחנו משתכלים פה על משה רבנו ואומרים לו, משה, אם היית קצת לומד את האורות, היית בא למכון מאיר, היית כבר יודע איך להסתכל על בני ישראל. ממש לא ככה, לכן הקדמתי ואמרתי. לא ככה נדון חיי הצחתי הגדולים האלה. אלא משה רבנו, הוא היה פי כמה 40 מדרגות מעלינו, 100 מדרגות מעלינו באהבה של אדם ישראל. אבל פה הוא חשב שצריך לתת להם איזה מוסר. זה מוסר, מוסר טוב, אבל בגלל שבני ישראל חשבו שהשם כועס עליהם בדבר הזה, זה אשר מריתם פי. אני אומר, מכאן אנחנו צריכים ללמוד, אשר הבא אדם, איך אנחנו דנים במצבים הקשים שעם ישראל נמצא, והיום וזה, כל אחד בא, הוא, עם ישראל, איזה זה. זה לא מה שהשם רוצה לשמוע. מה שכותב המסייעת ישרים בסוף פרק י"ט. שכותב הוא רוצה לשמוע איך שמלמדים זכות על בנם, לעסוק בטובת הדור, לא, אנחנו צריכים להתעסק. ואם אתה בא ואתה חושב שהקדוש ברוך הוא כועס, אתה כאן, במצב הזה, בטוח, אין. זה מביא דינים, זה מביא כך, זה כל אחד כבר מחליט שהוא יודע, כן, דעת עליון. אז הידיעה הזאת בדעת עליון, שכל אחד מתיימר לדעת, מרבנים מסוגים שונים, הקטרוג הזה, אין לו מקום, הקדוש ברוך הוא לא, לא, לא אוהב את זה. ועל זה אומר למשה רבנו, כיוון שבני ישראל הבינו בכעס שלך שאני כועס עליהם, לא, אתה לא יכול יותר להניג אותם. כן, אליהו. כן, שזה, מה לא, מה אתה צורם, מה אתה... אז זה, אני אומר, דבר אחד, הרצאת הרמב״ם, והדגש פה האחרון, זה כאן השורה האחרונה הזאת, לשים לב אליה. זה הנקודה ברמב״ם. לא סתם שהוא כעס. כעס, כן, זה מידה לא טובה. אבל החידוש פה שבני ישראל חשבו שהשם כועס עליהם. וזה היה המרידה, חילה באשם. אור החיים הקדוש, איתו קצת בעריכות בצד השני, אבל יש פה מהלך מאוד מיוחד. באיזשהו מקום הוא מתקשר גם עם דברי הרמב״ם, אני חושב. וזה לימוד גדול. זה לימוד גדול לנו, שהוא אני אומר, לדורותינו. כל מה שאנחנו לומדים, שאנחנו מעיזים שוב להתעסק, כן, בחטאים של גדולי עולם. אנחנו נדע מה אנחנו צריכים, איך אנחנו צריכים, שזה בא הפרשה, כל... אם יש פרשת שבוע, ובה אנחנו עוסקים, כן, בדברים שהם גרמו איזה קלקולים או נזק לעם ישראל, אז באה פרשת השבוע, כדי שעם ישראל ישמעו אותה, וילמדו לתקן, וככה מתקנים את אותו חטא שנעשה. זה פרשת שבוע, זה לא סתם, אני קורא פה איזה סיפור יפה על מה שהיה פעם, שאני אדע את ההיסטוריה שלנו, לא? ולא בשביל זה יש פרשת שבוע. פרשת שבוע זה נפקמין החיה לעניינם של ישראל ולכל המציאות. דבר השם, ככה פסוד אמרנו, פרשת שבוע זה דבר השם שמתגלה אלינו משבוע לשבוע. עכשיו, בשנה הזו, בעניין זה, בכל מה שמתרחש. אומר האור החיים, בואו נקרא קצת האור החיים, מקור שבע, האור החיים מביא איזה, אולי נדמה לי, 10 פירושים, ואת כולם הוא דוחה. גם את הרמב״ם הוא דוחה, וגם המון, הוא בא, ככה אומר, כבר, ותרתי לי מנוחה בדברי הראשונים, כי לא מצאתי פירוש טוב. ומצאתי במדרש, זה לשונם. יען לא האמנתם בי, להקדישני, כן? אומר המדרש, 4 חטאות כתובים כאן. לא האמנתם, לא קידשתם, מעלתם ומריתם. לא האמנתם שלא אמרתי לכם להקות ויקטם. לא קידשתם להביא מים מכל סלע שרוצים. כי הוא אמר להם שמה, המן הסלע הזה יצא לכם מים? לא, צריך דווקא סלע מסוים. והיה צריך, כל סלע שהם רוצים, היה צריך להוציא מים. מה? לא היה אמור, כנראה, כן.
אני
לא אומר...
אני קראתי אתמול פירושים שכן, והסלע התחבא להם, והם דיברו, בהתחלה הם דיברו על סלע אחד, וזה לא הסלע נכון, אז הם אמרו, אולי צריך לקרוא את זה מיקוד
יצא. בסדר, פירושים שונים אולי, אבל... מעלתם שאמרתם מן הסלע הזה? מריתם שאמרתי לכם, דיברתם אל הסלע, שני אליו, מה זה דיברתם אל הסלע? זה עוד מפרשים מביאים את זה. שאל צריך להיות שני אליו פרק אחד, איזה משנה אחת היה צריך להגיד, היה יוצא מים. אז כולם היו רואים שדבר השם מחיה את כל המציאות, איזה קידוש השם היה מזה. כן? ואת זה לא עשיתם, הקטתם בסלע. עד כאן לשונם. ובעצם, האור החיים שואל, הרי לכאורה הקדוש ברוך הוא אמר למשה, קח את המטה, נכון? קח את המטה, מה רוצים משה רבנו? הרי קרוב מאוד היה להבין, שאומר לו, קח את המטה, אז מה הקדוש ברוך הוא רצה מזה? לכן אומר ככה, בשורה 17 מקור 7, והנה לפי המדרש, נתגלה לנו כוונת הכתוב למפרע, נכון? כי מה שאמר, קח את המטה, הוא להרמונות הדמלכה. והוראה היות בידו כוח עליון ולא להקה. קודם כל הוא רצה שהוא ייקח את זה כמו כן, כתוב יהודה היה הולך עם מטה אשר בידו, נתן את זה סימן לתמר. שר ומושל כזה הולך עם מטה לסימן של חשיבות כזאת. זאת אומרת, קח את המטה, תראה שהמטה הזה המפורסם, עושה אותו, תיקח אותו מצד חשיבות כזו. ולא חש לטעות שהוא להקה, כלומר, הקדוש ברוך הוא לא חשב שמשה יטעה בזה, כי הוא אמר לו, ודיברתם אל הסלע. הוא משל, לא עשה כן, והוא היכה, וזה חטא ראשון שאמר בעל המדרש. אחר כך, מה עוד? דיברתם אל הסלע, שישנה אליו פרק אחד, והוא לא עשה כן, והוא החטא השני. והוא צא להם מים מן הסלע, אפילו מסלע שהם חפצים בו. כן? הוא לא היה צריך דווקא הסלע הזה. אז אומר ככה, בואו נראה קצת למטה. בסוף מקור 7. נמצאו ביד משה בית שגגות. אחד, שהשם אמר לו, בשמונה למעלה, הוציא להם מסלע שיחפצו בו לעשה, כן? בית, שעשה להם החלט. והם בית חצות שמונה בלעה שני ושלישי. חי עלינו חובת גברה. אז זה הוא מסביר רק באופן פשוט מה שהיה כאן כביכול התקלה. אבל עכשיו הוא בא להסביר באמת איך משה הגיע לטעות הזאת. בשורה 5 מקור 8. וחי עלינו חובת גב לתת טעם לאיש האלוקים על 4 שגגות אשר אינו ראוי לאחת מהן. איך קרה למשה שגגות כאלה? אומר ככה, ונראה כי משה עמד על מאמר השם בחוכמה, ולצד עוצם יראתו בהשם שגג. זה לא חטא, כי הוא אומר, חטא של גדולים זה משהו אחר. תכף בראש אור החיים אומר שמשה רק מצד יראת השם, מצד איזה דאגה שם היה חילול השם, הוא עיקה ולא דיבר. תכף הוא יסביר את זה. אבל זה מה שמשה חשש לו. וזה יצא ראשונה שאמר לו השם, קח את המטה, הבין בדרכים, או להקעה, או באמת לכבוד כזה. והאמת שיותר צודק שדן של הדברים של, על הלהקות, כי מה זה לקחת את זה מצד איזה, להראות שהוא שר או חשוב, מה קשור? עכשיו, שורה 21, והבין משה, כי כוונת השם לומר לו, שלא דיבור לבד יספיק, אלא כוח המעשה שיעשה, שבו יוציא את המים. ובזה גילה סופו על תחילתו, כי לקחת המטה היא לעשות במעשה, להוציא המים מן הסלע. והגם שעלה על דעת משה הפירוש, שהשם אמר אולי רק לדבר, בכל זאת, הוא חשב ש... בואו נמשיך הלאה, מקור 9, שורה בערך 13. על כל פנים, לא נעלמו מיני משה בית הדרכים, במאמר השם כך את המטה. אבל פירוש שדיברתם הוא לשנות עליו פרק אחד, אין זה פשוט של דברים, שלא על דעת משה, פירוש זה. ודן בדעתו נביא השם ואמר ככה, הנה יש לפני שני דרכים. ואם אני אעשה דיבור לבד ולא הקעה, אני חושב שמה הפירוש האמיתי הוא להקות. וגם זה נראה יותר פשט הדברים. לכן, אם אני מדבר בלא הקעה שלא כדרך שאמר השם, אין עשה לנו נותן ממר, והתחלל שם שמיים, חילול גדול לעיני העדה. אתם שומעים מה שמשה חושש? הוא אומר ככה, יש לי שתי אפשרויות, מה הקדוש ברוך הוא התכוון? האם הקדוש ברוך הוא התכוון להקות, או התכוון לדבר? אבל אם באמת הקדוש ברוך הוא התכוון להקות ולא לדבר, ואני עכשיו רק אדבר, ולא יצא מים, יהיה חילול השם עצום. לכן אני אלך על הפשט היותר פשוט, שהקדוש ברוך הוא התכוון להקות, ובטוח שבהקעה יצא מים. אז אם, אתה מבין? האור החיים זה נפלא, כי הוא בעצם מסביר שהחטא של משה היה מתוך חשש, שמה יהיה חילול השם, הוא חשב שאם הוא ידבר, ולא יצא מים, יהיה חילול השם גדול. ולכן אמר, עדיף שאני יקה, אני אלך על הבטוח, כן? הבטוח הוא שהקדוש ברוך הוא אמר לי לקחת גם מטה. עדיף לי, כי יכול להיכשל בחטא קטן מאשר בחטא גדול, שאני אדבר ולא יצא מים.
יש לנו כלל סבא, ספק ברכות להקל. אם הוא שכאן נהל בספק כזה גדול, למה לא דבר עם השכינה? שעודים וזהו.
אין, אחר שקדוש ברוך הוא אומר לך צו, עכשיו אתה צריך להבין מה הקדוש ברוך הוא רוצה ממך.
זה לא ברכי.
זה לא, ככה אומר, הנבואה...
אני אעשה מה שאתה.
לכן הוא אומר ככה, הנה, והתחלל, תראו, שורה, טוב, במקור 9, שורה 25 שמה. הוא אומר ככה, אם לא יצא, והתחלל שם שמיים חילול גדול עיני העדה, אשר אני עושה נס עיניהם, ואתחייב ראשי למלך. לכן יותר אבחר להקות, ואתל הפירוש היותר צודק במשמעות, קח את המטה, ויקוים גם כן מאמר, ועוד צודק, והנה סלע, כמו שפירשת. ולא הקעה בלבד עשה, אלא בשיתוף דיבור, גם עיקה, וגם אמר לסלע, תן ממך. אז זה היה בטוח שעכשיו בשני אלה, גם הדיבור וגם ההקעה, ודאי ייצאו מים, לא יחילו לשם לפחות. ובזה אין מחוש שלא יתנסה למה ולא יתחיל לשם שמיים. ואם כן, כשבא להוציא וכו' וכו', אז הוא אומר, ונמצא במקור 10 למעלה, שכל כוונת משה לא הייתה ללחוש על דבר כבוד שמו יתברך, ויצא השגגה באונס. אז אני אומר, קודם כל, זה מאוד מאוד, הערכיים הזה, יש פה את הלימוד הגדול שלא, איזה חטא, משה עשה מה שהתחשק לו, הוא עשה נגד דבר השם. הרוחיים מראים אותנו להבין שזה חטא של גדולים. החטא הוא היה לחשש של חילול השם. אלא ש... בכל זאת יצא פה איזו שגגה. ובזה מצאנו טעם לכל שגגותיו של משה. טעם שעיקה, חש למה שנשמע מדבר השם, צריך הקה. ואם כן, בלא הקה, לא יתאמה, מתחלל שם שמיים. ומה שלא שנה פרק אחד, זה לא פשט, מה אני אגיד פה משנה עכשיו, עשה לי אתן ממאב, משה לא הבין איך בכלל זה יכול להיות. גם חשב, בשורה 13, למה יעשה נס חדש, להוציא מים מסלע אחר? אותו הסלע שכבר נתן ממאב, זה היה טבעו לצאת את ממאב. אם עכשיו הוא ייקח מסלע אחר, זה לעשות נס שלא לצורך. אז לכן אומר, אני צריך ללכת לאותו סלע שתמיד נתן את המים. ידוע הדבר שאין עושים נס, אלא לצד הכרח גדול. ומתי אין לה שימוע לאמר אמין הסלע, כיוון שאין החלט מאמר השם שאמר לו, כן? לכן כשבא אמרו לו להוציא מהסלע הזה, אמר להם שימון האמורים, זה המראה, אם עכשיו נוציא סלע, מים מסלע אחר, זה סתם נס שואל לצורך. מה? לא הבנתי. כן? עכשיו, בא אור החיים כאן, אומר עוד איזה חידוש גדול, למה בעצם קיבל משה את העונש הזה לא להיכנס לארץ ישראל? אומר אור החיים חשבון כזה. הוא אומר ככה, אם משה רבנו, כתוב ככה, במדרש כתוב, במקום כתוב, שאם משה רבנו היה נכנס לארץ ישראל, ובונה את בית המקדש, בית המקדש לא היה נחרב. בית מקדש שבנה משה, אי אפשר להחריב אותו. טוב, זה דווקא טוב. אבל ידוע שכשבני ישראל חטאו, והקדוש ברוך הוא היה צריך להעניש אותם, אז כתוב בתהילים מזמור לאסף אלוקים באו גויים מנחלתך. כן, והגמרא שואלת, למה זה מזמור לאסף? איזה מזמור אומר פה אסף? באו גויים מנחלתך, תימו את דחליך, מזמור? קינה לאסף מבית, צריך להגיד קינה. למה אומר מזמור? אלא אומר אסף מזמור שהקדוש ברוך הוא שפך חמתו על עצים ואבנים ולא על עם ישראל. שבזה שהקדוש ברוך הוא החריב בבית המקדש, אז זה כיזז, כן, כיזז בעונש לעם ישראל, שבני ישראל לא מתו יותר. אז עכשיו הוא אומר ככה. אם משה היה עושה נס גדול, קידוש השם גדול, היה נתקע לעם ישראל אמונה כזו חזקה בהשם, הם לא נכנסים לארץ ישראל ולא חוטאים יותר. לא היו חוטאים יותר, לא היה צריך להחריב שוב בית מקדש. אז משה יכול להיכנס ולבנות בית המקדש, ואין חשש שנצטרך את בית המקדש, כן? בשביל לקזז את חטאי ישראל, כי הם לא יחטאו, לא יהיה גלות יותר. אבל כיוון שמשה לא הרים את עם ישראל לגודל של אמונה כזאת, הם עכשיו נכנסים לארץ באמונה חלשה. באמונה כזאת שיכולה לגרום להם לחתור. ואז כשיהיה חטא ויצאו להניש את מי יענישו, אם משה ייכנס לבית המקדש, אי אפשר יהיה להניש לבית המקדש, יצטרכו להניש את בני ישראל. לכן אומר למשה, אתה לא תיכנס לארץ, כי אני, מרחמי בני ישראל, אני חייב עכשיו לא להכניס אותך לארץ ישראל. הבנתם את זה? בוא נקרא את זה, אולי תבינו. מה? הוא לא חמור. הוא לא חמור. כן, אבל זה תוצאה, זה לא עונש. אלא אומר עכשיו, מתוך שלא רוממת את בני ישראל, אני לא יכול להכניס אותך. מה? הנה, עומק הדברים הוא כך. בואו תראו במקור 10, שורה 14. זה מהלך מאוד מיוחד של אור החיים. צריך ללמוד אותו באריכות, אבל... איך אנחנו בתמצית קצת... עומק הדברים... עוד תכף נוסיף עוד עומק על העומק הזה, באור החיים בכלל, אבל בואו נרגע כאן, נגמור את המהלך הזה. עומק הדברים הוא ככה, שאם היה משה ואהרון עושים קידוש השם גדול, באמצעות שהייתה העדה גם כן כולה שלמה וצדיקים, היו מחליטים אמונת השם בליבם שלמה, והיה נגרש מהם חלק הרע, והיה כוח בהם להעמיד אמונתם לדורי דורות. ומעתה היו משה ואהרון נכנסים לארץ ישראל, והיה משה בונה את בית המקדש, ואין חשש להשלכת חמתו על ישראל כשיהיו חוטאים. כמאמר דבריהם בפסוק מזמור לאסף, אלוקים באו גם להחלטך, מה שאמרנו וכתבה ובמקומות אחרים, שזה המזמור היה על מה שהשם שבח חמתו על עצים ואבנים, ועל עם ישראל. אבל היינו צריכים את זה, כי היה כל כך מעמיק בהם אמונה כזו גדולה, בנס הגדול הזה שהיה מדבר אל הסלע והיה יוצא מים, שהיה נתקע לעם ישראל אמונה כזו חזקה לדורי דורות, ולא היה צריך להשתמש בעונש הזה של להניש אותם בכלל. אבל כיוון שבא התיקון על ידיהם ולא עשהו, שורה 35, נחלט הדבר ואמר השם לכן, פירוש בשביל זה לא תביאו, כי ראה השם מה שעתידים לעשות באחרית הימים בארץ ישראל, כמו שאמר להם משה עצמו, ידעתי כי יש חטא שחיתון, ולכן אם ייכנס משה לארץ ויבנה בית המקדש, על מי השם יש לי איך עכשיו את חמתו? על מי? מי השם יעניש? על עם ישראל, ולא על המקדש שמשה בנה. אז השם לא רוצה את זה. הוא אומר, אני לא רוצה. עכשיו, בתוצאה הזאת, אם אני אכניס אותך לארץ ואתה בנה בית המקדש, אני אחר כך, אם ישראל יחטאו, אני צריך להעניש את בני ישראל. לכן אתה לא תכנס את הארץ, ויבנה בית מקדש כזה, שיהיה אפשר להחריב אותו, ולא לחלות את עם ישראל. זאת הסיבה שהוא נכנס לארץ, הוא אומר. כן, זה לא איזה עונש, אלא איזה תוצאה מתוך שלא רוממת אותם לכזו נבואה, אמונה גדולה, אני לא יכול פשוט להרשות לך להיכנס. אני אומר, אור החיים מאוד עדין בהתייחסות שלו לחטא של משה, וגם לעונש, הכל נקבל איזו הבנה עמוקה כזו של, זה לא חטא כמו שאנחנו מבינים. משה חשש לחילול השם, שאם הוא ידבר, לא יצאו מים ויהיה חילול השם.
משה לא נכנס לארץ, הוא יכניס עולם של עם ישראל.
כדי ש...
כן,
כן, כן. הנה, עכשיו, בשורה 40 אני קורא, נגמור רגע את זה. לכן, שאם ייכנס משה לארץ בין בני המקדש, יצטרך השם להשליך עליהם חמתו, כשירשיעו, ולא על בני את המקדש, ויחלו כל ישראל חס ושלום. לכן אמר, לא תביאו את העם הזה. אז את העם הזה אתם מכניסים, אבל לעתיד לבוא, אתם מכניסים את כל ישראל, לעתיד לבוא, כתיב, ואדם, ומתוכל דברים שמה, שאם הם מקדשים שם שמיים לעיניהם, היה הדור ההוא כדור שבן דוד בא, שיעביר השם את רוח התומה ומלא הדעה את השם. לימדוני רבותיי, רבי יעקב לבנון, הסביר לי פעם, אבל מה באמת עמד בשורש הדברים שמשה חשש שאם הוא ידבר, לא ייצאו מים? כן, אבל אמרנו ככה, משה עמד, היה לו שתי אופציות, שתי אפשרויות. או השם אמר לי, קח את המטה, והשם אמר לי, דיברתם אל הסלע. ויכול להיות שהשם מתכוון להכות, ויכול להיות שהשם מתכוון רק לדבר.
למה הוא לא עשה את
שתיהם? לא, אז הוא עיקה ודיבר. הוא אמר שהוא עיקה ודיבר גם. כן? אבל למה רק הוא לא דיבר? למה לא עשה באמת אמונה כזו גדולה? אני אדבר אל הסלע, ויצאו מים.
הוא לא רוצה לקחת סיכון,
כמו שאמרנו פה. אני לא לקחת סיכון, אבל השאלה כן, אבל בעומק הדבר, למה באמת הוא חשב שזה סיכון? אז הסביר רבי יעקב, ואני פעם ראיתי את זה גם ברס"ג, וזה קשור פה לדברים שאמרנו קודם, שמשה רבנו הולך, כן, והוא אומר, איזה עם ישראל יש לי כאן עכשיו איתי? מי זה העם הזה? אז כמו שאמרנו, ראה חטא המרגלים, ראה מתעוננים, ראה כוח ועדתו, ראה עם הסלב. אז משה, בהכרעה שלו על מצב העם, הוא אומר, העם הזה עוד לא ראוי לנס כזה גדול שאני אדבר ועשה לה יצא מים. כן, אם אפשר להגיד, החטא, החטא, כן, של משה היה שהוא לא ידע, לא האמין שעם ישראל ראוי לנס כזה גדול. לכן הוא פחד שאם הוא ידבר, לא יהיה נס. אתם שומעים מה שכתוב פה? מאיפה אני יודע את זה? אז את זה פעם שמעתי מרבי בנון, אבל ראיתי את זה גם פעם מפורש במדרש. אין לי את זה כאן, מדרש תנחומה. כאשר הקדוש ברוך הוא אומר למשה פרשת שמות, תראו, זה דבר מדהים, אני עכשיו נזכר בזה, זה דבר מדהים, כי זה מפורש. רגע. אולי זה כן כאן כתוב, מדרש רבה. שמשה רבנו, הקדוש ברוך הוא רוצה לשלוח אותו להציל לבני ישראל ממצרים. אומר משה רבנו, והם לא יאמינו לי, לא ישמעו בקולי, נכון? מה אמר לו הקדוש ברוך הוא? נתן לו שלוש אותות. אמר לו, קח את המטה אשר בידך, תזרוק נהיה לי נחש. למה נחש? זה קשור גם לפרשתנו, נחש הנחושת. נחש זה לשון הרע. רמז לו שדיבר, לקח אמנותו של נחש, שדיבר לשון הרע. אתה אומר עם ישראל שלא יאמינו? שתיים, הכנס ידך לחקרה, נבחה לצרד. רמז לו שמישהו מדבר לשון הרע, לוקה בצרעת. שתיים. כולם יודעים עד כאן. גם רש"י הביא עד כאן. האות השלישית הייתה, ולקחת ממי היאור, ותשפוך אותו על שפת היאור, ויהפך לדם. נכון? מקיים את האות השלישית הזאת. ורש"י שם לא אומר כלום שיש קשר למה שהוא אמר, לא יאמינו לי. אבל המדרש, אז אולי זה גם כאן, בואי נראה רגע, לא יאמינו לי. תראו איך זה מתקשר, וזה משהו נפלא לדעת מה אומרים על עם ישראל. איזה הכרעה אתה מכריע על מצבם של ישראל. הם מאמינים או לא מאמינים? הם ראויים לנס או לא ראויים לנס? בזה תלוי הכל. ובזה תלוי אם אני קורא לך מאמין, או קורא לך יען ואמנתם מי להקדישים. אם אנחנו לא יודעים מה מצבם של ישראל, אם אנחנו באים ואחרים ואומרים, עם ישראל, ערב רב, אפיקורסים, לא ראויים, זה כפירה בהשם, בגלל שאנחנו לא נותנים כביכול הקדוש ברוך הוא להופיע בעולמו, להתגלות כפי המצב האמיתי של עם ישראל. כשאנחנו רואים דברים לא ראויים על עם ישראל, כן? זה כאילו כפירה ביכולת של הופעת השם בעולמו. בזה אתה כופר. ישראל והוראיתא וקדשו ברוך הוא חד. מה שאתה אומר ביחס לעם ישראל, ואיך אתה מכריע אותם אם הם רואים או לא רואים, אז לכן כשמשה, שוב אני אומר במלוא הזהירות, אבל זה מה שקדשו ברוך הוא מלמד כאן, יען לא האמנתם בי להקדישני, ואתה שהכרעת ועשית, הקעת בסלע, ופחדת. ממה פחדת? שעם ישראל לא רואים לנס את נור גדול. והיכלת בסלע, נכון, חששת לכבודי, אבל בעצם החילול, זה היה חילול השם, כי ישראל כן היו רואים לנס הזה. ישראל עברו 40 שנה במדבר, הם עברו תיקון גדול, והם עומדים עכשיו להיכנס לארץ ישראל, ומשה אתה צריך לדעת איפה הם נמצאים עם ישראל. וכשאתה לא יודע את זה, אתה לא יכול להביא אותם יותר. שומעים איזה, מה הביא לזה? משה
אומר שחוסר אמונה בעם ישראל, שאתה יודע, משה,
היה למעשה חוסר אמונה בעשר. זה החילול של הפרשה, זה מה שרציתי להגיד לכם היום. מה? לא, אני רק מסביר לכם מעמיק, אבל זה כתוב, אז השם אומר לו, בואו אני אצא לכם רגע שנייה את המדרש הזה, ותראו את הנפלאות של הדבר הזה. מה זה? האות השלישית שהקדוש ברוך הוא אומר לו, לקחת ממי היאור, ושפכת, יש מדרש אומר, רמז לו, שעתיד ללקוט במי מריבה, אתם שומעים? אתה אומר, על עם ישראל לא יאמינו לי? אמר הקדוש ברוך הוא, הם מאמינים בני מאמינים. אבל אתה סופך לא להאמין, שנאמר יען לא האמנתם בי להקדישני. החולשה, שוב אני אומר, אני לא יכול להגיד, לא יודע איך להגיד את זה על משה רבנו, אני לא, לא יודע, זה ממש, אני מזדעזע שאני אומר, באמת אני אומר לכם. אבל זה כתוב וחז"ל אמרו את זה, אז אנחנו קצת מנסים לנקוט בשיפולי גלימתם של חז"ל. אמר לו הקדוש ברוך הוא, מה שאתה אמרת על עם ישראל לא יאמינו לי, זה פה כאילו, כביכול בסוף אתה עתיד ללקוט. ולא לעשות מה שצריך לעשות ולדבר על הסלע בגלל שאתה חושב שישראל לא מאמין עם כאלה גדולים. זה יהיה החטא ועל זה אתה. אז זה רמז לו במי, לקחת ממי הים, כן? ממי היאור, וזה יהפך לדם. רמז לו שעתיד ללקוט על מי מריבה. ככה המדרש אומר, הנה נראה, והאמין בשם, לא, אז זה מה שכאן פלא, המדרש, אותה שעה דיבר שלא כהוגן, מיד הקדוש ברוך הוא נתן לו אותות לפי דבריו. מה זה שבידך? מזה אתה עתיד ללקוט, שאתה מוציא שם רע על בניי, שמאמינים בני מאמינים, שנאמר ויאמין העם. תפס משה מעשה נחש, הוציא השם על בורו. כשם שלקה הנחש, כך זה עתיד ללקוט. ולא כתוב עליה, אבל במדרש תנחומה, כאן זה מדרש רבה, יש לי כאן. מדרש תנחומה ממשיך ומביא גם לקחת ממי היבשת, ממי היאור, רמז לו שעתיד ללקוט על מי מריבה. אז זה סוגר את החשבון, את המהלך. שמשה, כן עם כל האמונה וכל מה שהוא החזיק מעמד, תמיד על עם ישראל, ולימד עליהם זכות, ובחטא העגל הגן עליהם. אבל ברגע אחד שהיה לו איזה חולשה, כן? ואפשר להבין אותו, את החולשה, לא שאנחנו דנים אותו בכלל. אבל רגע אחד הוא אמר, אני לא יודע אם העם הזה עכשיו, עם כל מה שעברנו פה, רואים לניסים כאלה גדולים. לא קורא ברוך הוא. עכשיו, עד כאן אתה יכול להיות מנהיג של עם ישראל. זה מפעיל נורא. לכן אומר הרב זצ"ל במקור 11, ואם יבוא האדם וחדש דברים עליונים בעזקי התשובה בזמן הזה, ואל דיברת הקץ המגולה ואור השעה הזרוחה לא יביט, לא יכול לכוון שום דבר למתה של תורת אמת. אם אתה לא יודע מה המצב הדור, איזה דרכי תשובה תיתן לדור הזה? אתה צריך לדעת במצב הדור. כי כל זמן מהיר בתכונתו. והצעת השם אשר יעץ ליחל הרוג ואולי מולב נדעים אשר נדעים, ודאי לא יהיו לו כל חשבונות העולים בלב האדם שמחשבותיו אבל, נגד הצעת השם אשר דיבר טוב על ישראל. הקדוש ברוך הוא דיבר טוב על ישראל. לכונן אור גאולה ודרך חיים לשער עמו, שהם עתידים להיות כולם שווה פשע. את זה אתה צריך להאמין. וכשאתה לא מאמין בזה, אז אתה לא יכול לכוון לתורת אמת. מה זה תורת אמת? מה זה תורה ומה זה תורת אמת? הם מספרים סיפור, פעם שמעתי מהרב אבינר. הוא אמר, פעם לומדים הלכות טרפות וזה, אז הגיע לרב איזו שאלה בתרנגולת שם על איזה ריאה או משהו כזה. איזה משהו בריאה או... אז הוא בא, קורא לתלמיד שלו, למדו את כל הסוגיות של הרב רוחב, אבל אף פעם לא ראו את התרנגולת. אז הוא אמר לו, נו, הנה, יש פה אבן. מה אתה אומר? הוא משתכל, וזה אומר, כן, אז מה יש לנו כאן? יש לנו פה כבד, אבן בכבד, מתחיל לתת פלפול שלם על אבן בכבד, קרישוינים, אחרוינים, הכל, פילפלויים, ידע את כל הסוגיה ישר והפוך, הכל יפה. אמר לו הרב, כל מה שאמרת נכון, אבל זה לא כבד, זה ריאה. אז זה תורה, וזה לא תורת אמת, כי היא לא מכוונת למציאות. אתה לא... אני מבין את הדוגמה של... לכוון את התדר. הוא מדבר, אבל לא, למה אתה לא קולט? אתה מדבר עליו, רגע, אבל הוא לא בתדר הזה עכשיו. הוא אומר, אני לא שומע אותך, הוא מדבר, אבל הוא לא שומע. תכוון, 40-80, תקלוט. אתה לא יודע מה הדור הזה, אתה לא יכול לדבר עליו. אתה לא בתדר הנכון.
איך יכול לדבר שמשה לא יודע מה המצב של הדור? היה
גם 40 שנה במדבר. וזה גרם לו, כל היסורים שהוא עבר איתם, כן? ברגע הזה, שהוא היה צריך להכריע אם לעשות נס קטן או נס גדול, זה גרם לו לחשוב שעם ישראל לא ראוי לנס הגדול. אפשר להבין את זה. אבל זה מבחינתו, זה היה חטא. שהוא לא ידע איפה עם ישראל התרומם מתוך כל האיסורים, מתוך כל הצורים, מתוך כל 40 שנה במדבר, שהם הגיעו עכשיו למצב אחר. את זה הוא לא ידע. זה חטא של גדולים, כן? אבל מבחינת הקדוש ברוך הוא אומר, לא עשיתם לי את הקידוש השם הזה, אתם לא יכולים להביא את ישראל לארץ ישראל. כן? זה היה נס גדול, הם היו רואים שדבר השם, מה? דיבור גורם לטבע, לזהו, ל... אז אתה אומר שכן, כנראה שהיה פה עכשיו. ככה זהו, תראה, אומר הרב חיים, תראה את מה שראינו, אם היו משה וישראל עושים קידוש השם הגדול, אז כל העדה הייתה מחליטים אמונת השם בליבם שלמה, אז זה מה שפעל. זה מה שזה.
זה לא דור ישראל, זה לא יוצא מצרים
פה,
זה הדור
החדש
פה.
מה?
כן, אם דור מצרים ראה את זה ונפל,
אתה יכול להגיד, כל ה-38 שנה, כתוב שלא היה דיבור של השם עם משה, וזה, הם לא ראו כלום. אז עכשיו, יצא פה איזה נס מיוחד כזה, שהם מרומם אותם, כמו שאתה אומר.
זה לכאורה היה מציל אותם.
הנה, תראו, קצת אומר את זה, מעין זה קדושת הלוי, זה רב לוי יצחק ברדיצ'ב, אני חושב. קדושת הלוי, מי זה? אמן. יאללה, מנתם בי להקדישני, ב-12, עניין מימר ריבה, שונים מחלוקת דעות בין הרמב"ם לרמב"ן. הרמב"ם אומר שעיקר החטא היה שכעס משה על בני ישראל וליבם בדברים. שמעון אמר, ואילו הרמב"ן אומר שעיקר החטא היה בזה שיקרא את הסלע ולא דיבר אליו. למיתו של דבר, אין שני טעמים אלו אלא אחד. שכן שני מיני צדיקים הם. יש צדיק שאינו פוסק מלהוכיח את ישראל עד שהם חוזרים בתשובה, ומאידך יש צדיק שנוהג להפך, ומעלה ומרומם את ישראל כל כך עד שבושים לחטוא. וההבדל בין צדיקים אלו הוא בזה. זה שמביא את ישראל לתשובה מרצונם הטוב, הרי גם טבע הבריאה נכנע אליו, ועושה ברצון את כל אשר יצווה לטובת ישראל. שהרי לא נברא העולם, אלא בשביל ישראל. אבל זה שכופה את התשובה על ישראל, ידי תשובה תוכחה קשים וחריפים, נאלץ לחפות גם את הבריאה, שתעשה את רצונה מטובה. אבל לא מרצונה הטוב יוצא. יוצא איפה, כאילו בא משה לקרוא לקהל ישראל בדברים קשים, לא רצה גם מסע לציית דיבורו, הנהלת אשר דוד, כאילו אומר איך זה קשור אחד לשני, אבל זה עניין שגם כן קשור לא אמנת נבי להקדישני, כי אתה לא מאמין שיש הבדל בין איך פועלים על הדור. כן, האם, פעם גם שמעתי מה הרב בניר, הוא אמר, האם זה בגדר, יש דרך של קניין, של קניין משיכה בפרה, אז יש קניין שאדם כתוב, יקשה במקל, נתן למכה, עשה לה דיו, והיא רצה, אז היא רצה כמה זה קניין. ויש, אז אמר, האם זה יקישה במקל, או משכני אחריך ונרוצה. השאלה איך אדם בא לפעול על הדור. וזה גם תלוי, שוב, בנקודה הזאת המרכזית שאמרנו, האם אתה מכרע את הדור, שזה אם אתה אומר, דור חוטא, דור. והיום, צריך, אני אומר, הדבר הזה, הוא היום נמצא במרכז, ממש במרכז הדיון. איפה עם ישראל נמצאים? שנים רבות, הרב ציודה, מרן עבדה צהל, הרב ציודה ותלמידיו, לימדו אותנו שסגולת ישראל זה דבר שלא נמחק, זה תמיד נשאר, צמד להכריע את הדור לקף זכות. אירועי השנה האחרונים גורמים לאנשים שחלקם גם כן תלמידי הרב ציודה, לא ולהגיד, זהו, עד כאן, קצת התבלבלנו, יש אנשים שאצלהם הסגולה לא מופיעה, עליהם אי אפשר להגיד שזה עם ישראל כבר, וממילא הם רוצים להכריע ולהנהיג ולבוא לידי הנהגות מעשיות מתוך ההכרעה הזאת. וזה דבר פלא. אני אומר, סוגיה מאוד מרכזית, איך מכריעים את עם ישראל? ופה אנחנו רואים שמשה בפעם אחת, כן, קצת הוא התעייף, הוא ראה דברים קשים בעם ישראל. הוא בא ואמר, הם לא יאמינו לי. אמר, אלה לא רואים עכשיו לנס כזה גדול. ההכרעה הזאת עושה פה היפוך בכל התהליך הגאולה. זה לא פשוט. צריכים מאוד להיזהר איך אנחנו מכריעים כיום, עכשיו, בדורותינו, את עם ישראל. והאמונה הזאת, באמונתם של ישראל, שמאמינים בני מאמינים, וכל המשברים זה דברים עם כל הקושי. עכשיו שזה אומר, עם כל זה אחר כאילו, עם כל הקשיים, עם כל הקשיים, אנחנו צריכים לדעת מה הם מעלתם של ישראל, מה סגולתם של ישראל, וזה אנחנו מכריעים את הגאולה ממש לקף זכות, לתהליך יותר קל בעזרת השם.